היי, ברוכים הבאים לרודשואו, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ', והיום איתנו אניה אלדן, סמנכלית ברשות החדשנות. דיברנו על הירידה במספר הסטארט-אפים, על התפקיד של הרשות בעולם שבו זורמים לתעשייה מיליארדים מהשוק הפרטי, והאם יש לנו מה לדאוג לגבי עתיד ההייטק המקומי.
רודשואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
בוקר טוב, אניה.
בוקר טוב.
תודה שבאת. התפקיד שלך הוא סמנכ"ל ברשות החדשנות, סמנכ"לית.
אני סמנכ"לית ברשות החדשנות, מנהלת את זירת הזנק. התפקיד שלי לדאוג להנבטה של סטארט-אפים וההבאה שלהם לאבן דרך מימונית. אפשר להגיד פרסיד, סיד, אידיאשן.
אז בואי נתחיל בעצם מסקר שדיברנו עליו קודם. כמה מהסטארט-אפים נסגרים כי אין להם מימון?
אז זה סקר שראיין הרבה מנכ"לים ויזמים של סטארט-אפים, לכן זה מה שאנשים אמרו. הם אמרו 8% מהאנשים אמרו שהם לא הצליחו לגייס כסף, שזה מאוד נמוך.
אז אם רק 8% לא מצליחים לגייס כסף, אז מה התפקיד שלכם? כי אתם בעצם אמורים לעזור לסטארט-אפים לקום במימון.
רגע, זה סקר אמריקאי, אני לא בטוחה שזה נכון בישראל, אבל המטרה של הסקר הזה זה להגיד שרוב המכריע של סטארט-אפים נכשלים בגלל חוסר התאמה של המוצר שלהם לשוק. בגלל שיווק לא טוב, בגלל המחירים הלא מתאימים, בגלל התחרות שלא הבינו. זאת אומרת, הרוב המכריע נכשל לא בגלל כסף. באותו סקר אמרו ש-29% אמרו שהיה להם כסף, אבל לא הספיק להם. אז אני רוצה להגיד שמה שחשוב זה לא רק להביא כסף. מה שחשוב זה להביא כסף עם ערך, שבאמת יכול לעזור.
בתוך הדבר הזה, כי אם שאת רואה את הסקר הזה, מה התפקיד של... עכשיו נתחיל ונגיד מה התפקיד של רשות החדשנות.
אז התפקיד של רשות החדשנות לטפל בכשלי שוק מן הסתם. כלומר, בגדול נגיד אותם מקומות שיש הרבה כסף פרטי, ונגיד סייבר היום, שחברה רק אומרת אני סייבר, או מן הסתם אני אומרת אני AI, ונופל עליה כסף, אולי רוב החברות בתחום הזה לא צריכות את הכסף ממשלתי. בתחום הרפואי, בתחומים של פארמה, בתחומים של קלינטק, בתחומים של דיפ-טק, בתחומים של סמי-קונדקטור, כמעט כל תחום אחר יש צורך בתמיכה בחברות סטארט-אפ. יש מעט מאוד קרנות סיד, גם בעולם ובטח בישראל, והסיבה היא שקרנות סיד לוקחות את הסיכון הכי גבוה, ויש להם סיכוי הכי נמוך להרוויח מההצלחות המעטות, ולכן קרנות סיד דורשות הכי הרבה השקעה. כלומר, אם מסתכלים על האוברהד של קרן, קרן סיד צריכה 30% אוברהד. משקיעה סכומים מאוד קטנים וצריכה לעזור הרבה לחברות. לכן, מאוד קשה להרוויח מקרנות סיד, ואין הרבה. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם עוזרים מצד אחד להוריד סיכון מאותם חברות שאנחנו חושבים ש... עם עזרה שלנו כן יגייסו כסף ויצליחו להגיע להצלחות, ולהביא משקיעים שהם משקיעים בעלי ערך. כלומר, ליצור ויקלס, קרנות של סיד שיכולים לעזור לסטארט-אפים האלה.
אז את בעצם אומרת, אוקיי, יש תחומים שפחות צריכים אותנו או לא צריכים אותנו, כמו סייבר וכו', אבל יש תחומים שעדיין המשקיעים גם צריכים כנראה סכומי כסף גבוהים, והמשקיעים עדיין לא שם בהכרח.
וגם לא תמיד מוכנים לקחת סיכון בשלבים מוקדמים. אני חושבת שהתפקיד של גוף ממשלתי ושל רשות החדשנות בפלא, זה להיות במקומות עם סיכון גבוה ולסגת אחורה. זאת אומרת, גם חברות רפואיות, אנחנו נתמוך יותר בתחילת הדרך, נעזור לייצר אותם, נעזור להם לעבור את השלבים הקליניים, ואחר כך ניסג אחורה ונשאיר לשוק הפרטי להמשיך.
והסיכון הזה הוא משתלם? זאת אומרת, אתם, בסוף יש לכם צורה חיובית על ההשקעות שלכם?
יש לנו, אנחנו לא משקיעים משקיע פיננסיה, אנחנו משקיע כלכלי. כלומר, המטרות שלנו הן כלכליות. הן לעזור לתעשייה להיות מצליחה ותחרותית בעולם וחדשנית, ולייצר מקומות עבודה ולנסות להשאיר את החברות בישראל עד כמה שאפשר. זה התפקידים שלנו. התפקיד שלנו זה לא להתחרות עם VCs ולהרוויח כסף על כסף.
כן, לא נסתיח.
כי אחרת היינו משקיעים בסייבר.
אבל מה שאת פשוט ניסיתי להבין, האם יכול להיות שאתם לוקחים סיכונים במקומות שאחרים לא רוצים, אבל אחרים אולי גם לא מבינים, כי הם לא מזהים את המקומות. זאת אומרת, יש חברות שלכם שאף אחד לא רצה להשקיע או שפחות רצו להשקיע, ועדיין הצלחתם להניב שם תמלוגים יפים.
נכון, נכון. אז לפעמים הצוות הוא צעיר, והשוק עוד לא מוכן לקחת סיכון. לפעמים המוצר הוא עם סיכון מאוד גבוה. לפעמים הטכנולוגיה, מקרים נדירים, אבל לפעמים הטכנולוגיה היא מאוד ריסקית. ועד שאין הוכחת התכנות שהפיזיקה עובדת, אף אחד לא מוכן להשקיע. וזה הכי נכון בתחומים של פארמה נניח.
יש משקיעים שרואים שאתם באים ואז מרגישים יותר בנוח להיכנס להשקעה?
תראי, במסלולים של נניח במסלול חברות מתחילות, מסלולי מו"פ, שאנחנו שמים בערך חצי מהצורך של הפרויקט, ומישהו צריך, שוק פרטי צריך להשלים, האחוז מאוד מאוד גבוה של חברות מצליחות להשיג את החצי השני. כלומר, התמיכה שלנו מורידה סיכון, אולי נותנת גם איזשהו ביטחון שזו השקעה שכדאי להשקיע בה. אבל בעיקר מורידה סיכון, כי אנחנו, הכסף שלנו לא מדלל, מחזירים אותו רק במקרה של הצלחה. אם הפרויקט נכשל, לא צריכים להחזיר את הכסף. לכן התמיכה שלנו מאוד מעודדת לקיחת סיכון. וזה בעצם מה שחשוב.
בשנים האחרונות אתם בעצם שיניתם קצת את התמיל השקעות שלכם, או שיניתם הרבה את התמיל ההשקעות שלכם, והורדתם את ההשקעות מהחברות הגדולות יותר, עברתם כל מיני סכומים לסטארט-אפים צעירים. מה ראיתם?
כן, אני לא בטוחה שזה נכון להגיד. אני חושבת ששינינו אולי ארגונית, אבל מבחינת ההשקעה בסטארט-אפים, אני חושבת שהיא לא השתנתה כל כך הרבה.
מה זה אומר שינוי ארגוני?
הקמנו, יחד עם הקמת הרשות, הקמנו חטיבות שונות, אז נניח חטיבה שאני מנהלת שמטפלת בסטארט-אפים, מרכזת תוכניות כמו חממות ומעבדות חדשנות שמשקיעות בסטארט-אפים. אבל יש השקעות בסטארט-אפים בהרבה תחומים.
לא, אני אומר שהורדתם השקעות מחברות גדולות.
אני חושבת שמיקדנו את ההשקעות גם בחברות גדולות וגם בסטארט-אפים לתחומים של הכסף שלנו יש השפעה. יש אימפקט, כלומר למקומות שהם יותר סוג מסוכנים, יותר חדשניים ויותר עם פוטנציאל לייצר איזשהו ערך ממשי לכלכלה הישראלית.
לפני שאנחנו מגיעים לכשלי שוק, פורסם באחרונה מחקר של האוצר, מזכירה, שבעצם העלתה שרשות החדשנות צריכה לגבש מדיניות יעד מחזורית, כלומר שיכול להיות שתקציב רשות החדשנות צריך להשתנות בהתאם למחזורי הכלכלה. כשיש משבר כלכלי ואז פחות יש משקיעים חיצוניים בשוק הפרטי, אז רשות החדשנות תגדיל דווקא את התמיכה שלה כדי לעודד את הסטארט-אפים שיש להם קשיי מימון. מה העמדה שלכם לגבי זה?
קודם כל, העמדה שלנו שצריך להגדיל לנו את התקציב, ברור, בכל מקרה. אבל אני רוצה להסביר, אנחנו לא משקיעים עם השוק אף פעם. זאת אומרת, כמעט להפך, אנחנו לוקחים סיכונים. ולכן חלק מההשקעות שלנו זה קידום של גלי טכנולוגיה הבאים. זה לא קשור למחזוריות של השוק בכלל.
זאת אומרת, גם היום כשיש כביכול גאות כלכלית, אז יש תחומים שפחות משקיעים בעבר,
נכון,
אתם מגיעים.
נכון, דיברנו על מכשור רפואי. עדיין זה תחום שאין בו קרנות סיד, כמעט אין השקעות סיד בכלל, ובלי החממות שלנו כנראה לא היו קמים פה סטארט-אפים מצליחים. וזה דווקא תחום שהחברות מצליחות, וגם אם הן נמכרות, הן נשארות בישראל ומייצרות פה עבודה ומייצרות פה הרבה השפעה חיובית. אז גם היום רוב ההשקעות שלנו יהיו בתחומים שהם טכנולוגיות עתידיות, מקומות שיש בהם כשל שוק. עכשיו לגבי, כמו שאמרתי, נכון, אנחנו מורידים את התמיכה בתחומים שאנחנו רואים הרבה כסף, ובתכלס, כשחברת סייבר יכולה להשיג כסף אינסופי ממשקיעים טובים, היא גם לא צריכה את הכסף הממשלתי והיא גם לא באה אלינו. אז מן הסתם זה גם קורה. אני לא חושבת שאנחנו משקיעים בתחומים שבהם יש גאות. אין לנו מספיק תקציב להשקיע בתחומים שבהם יש גאות. אנחנו משקיעים במקומות שבאמת צריכים אותנו.
מה האתגר הכי גדול שלכם, שלך, בתור יחידת הזנק?
תראה, האתגר הכי מעניין, אני אגיד, זה כשאתה מזהה תחומים שבהם יש לישראל פוטנציאל להצליח. ואני היום מקדמת תוכנית ביוקונברג'נס, שעוד נדבר עליה בטח. אתה מגלה תחום שבו בעוד 10 שנים יכול להיות פה קלאסטר מאוד מוצלח של חברות. צריך להתחיל מאפס, צריך להתחיל מסטימולציה של השוק, צריך לשפר את העברת ידע מאקדמיה, צריך ליצור, אני קוראת לזה אידיאשן, כן, לשם עברי טוב, אבל צריך לעזור יצירת חברות חדשות במקומות עם סיכון. צריך לעודד משקיעים זרים לבוא ולהשקיע בתחומים החדשים האלה. זה המקומות המאתגרים, כי הסיכון בהם הכי גבוה, וזה גם מקומות הכי מעניינים.
זה יכול להיות, אפשר להגיד אולי שאנחנו, יש לנו תעשיית סטארט-אפים מאוד משגשגת, ויש דברים שאנחנו עושים מאוד מאוד טוב, ויש דברים שאנחנו עדיין לא למדנו לעשות מספיק טוב, כמו למשל העברת קניין רוחני מהאקדמיה, או חיבור בין סטארט-אפים לתעשייה מסורתית?
קודם כל, זה נכון מה שאתה אומר, דוגמאות טובות, תמיד אפשר לשפר. אני דווקא רוצה להגיד שיחסית למה שקורה בעולם, אנחנו לא רואים בתחומים האלה, אבל זה באמת תחומים שאפשר לעשות יותר. העברת ידע מהאקדמיה, זה בהחלט תחום שאנחנו מסתכלים מאוד חזק, יחד עם משרד האוצר, יחד עם ות"ת, ומנסים לראות מה עוד אפשר לעשות בשביל לשפר. הנושא של תעשייה מסורתית צמח בישראל קלאסטר, או מתחיל לצמוח קלאסטר של חברות אינדסטרי פור זירו, והרשות עובדת מאוד חזק. אינדסטרי פור זירו זה המפעל החכם הבא.
חיבור המפעלים ותעשייה לאינטרנט.
הכנסת חדשנות, זה לא רק חיבור לאינטרנט, זה באמת הכנסת חדשנות. זאת אומרת, אם יושב סנסור על מכונה מאוד יקרה, והוא מתריע שבועות מראש שהמכונה הולכת להתקלקל וצריכה תחזוקה, זה יכול לחסוך המון כסף ולחסוך עצירה של קווי ייצור.
וכמובן, זה גם מאפשר לאסוף דאטה
נכון, ולנהל את המפעלים בצורה יותר טובה. אז בתחום הזה קמו פה חברות, אין עדיין המון משקיעים, אבל קמו כבר כמה חברות, יש לנו מעבדת חדשנות מאוד מעניינת בפארק ציפורית, עם חברת בשם המלט, חברה תעשייתית ישראלית. עכשיו במכרז האחרון בחרנו שתי חממות בתחום הזה של אינדסטרי פור זירו ותעשייה. אנחנו בהחלט רואים בזה מקום שאפשר לשפר, ובעיקר גם להעלות את הפריון של התעשיית ייצור הישראלית.
מה אתם יכולים לעשות חוץ מלממן סטארט-אפים? דיברת על חממות.
אז תראה, במכרז האחרון של חממות, ותכף נדבר על פריפריה, זה יהיה רלוונטי, אנחנו בעצם יצרנו מכרז שהביא את התעשייה ביחד. אני אקח דוגמה של זוכה בקרמיאל, זה מי שזכה זה קבוצה של 5 חברות תעשייתיות מהאזור של הגליל, יחד עם משקיע פיננסי, בתמיכה של העירייה, בשיתוף פעולה עם המכללה המקומית, עם אורד בראודר, והמטרה שלהם זה להקים סטארט-אפים בתחום תעשייה, בתחום אינדסטרי פור זירו. והסיבה שזה טוב, א', כי יהיו לחברות האלה שותפים שמבינים בצרכים ויכולים לעזור להם, וגם יש סיכוי יותר טוב שהחברות האלה יישארו באותה פריפריה ולא יעברו לתל אביב.
יש הרבה פעמים חושבים בישראל שההייטק זה המטרה ולא האמצעי. הזכרת את הפריון. בסוף המטרה שלנו שהפריון יהיה יותר גבוה, שאיכות החיים תעלה, שיהיה יותר טוב לחיות פה ושנהיה מדינה שפחות פערים כלכליים חברתיים. והרבה פעמים זה מרגיש כאילו הייטק הוא מטרה. וזה קצת מתחבר לפריפריה, כי הרבה פעמים רואים בפריפריה, או ראו בפריפריה, כל מיני ערים שכדי לשווק, או רשויות מקומיות שכדי לשווק את עצמן לתושבים, ולעסקים, אז הם הקימו אקסלרטור, זה לא בהכרח חתים. זאת אומרת, זה היה יותר, לא רוצה להגיד עלי תאנה, פשוט זה היה לא מתאים לסביבה שם, זה לא עשה את המטרה שלו. ואתם עכשיו עם החממות שלכם היו קצת חלק מזה, עכשיו עשיתם איזה שינוי בחממות, אז אולי תסבירי ותגידי גם מה את חושבת על מה שאמרתי.
אני לא אתייחס לעלי התאנה, אבל אני אגיד
לא, עלי תאנה במובן של זה לא...
לא, אני מבינה מה שאתה אומר. אנחנו באמת עשינו הרבה מאוד עבודה בשנתיים האחרונות בלהבין למה החממות שהיו בפריפריה לא תמיד הצמיחו סביבן תעשייה. זאת אומרת, גם הציפייה היא קצת נאיבית שחממה אחת יכולה ליישב את השממה. אבל כן, יש מקומות שבהם הייתה השפעה הרבה יותר גדולה ממקומות אחרים, וניסינו ללמוד מזה. וגם התחברנו מאוד לכל הפעילות שנעשית בפריפריה על ידי משרדי ממשלה אחרים ועל ידי מועצות. וראינו מה עובד ומה לא עובד, ובאמת המכרז של חממות יזמות בפריפריה נועד לענות על אותם הזדמנויות ועל אותם הכשלים. ואני חושבת שברור לנו היום שזה שאתה שם סטארט-אפ בפריפריה למשך שנתיים של חממה לא אומר שהוא יישאר שם. הסטארט-אפים נשארים וצומחים בפריפריה משתי סיבות. או שהיזם מקומי והוא מתעקש לבנות את הסטארט-אפ שלו בבאר שבע בתור דוגמה, או בקצרין בתור דוגמה, או שיש סיבה למה הסטארט-אפ הזה יהיה בפריפריה. זאת אומרת, אם זה סטארט-אפ שמתעסק בחקלאות, אז יש סיכוי שהוא יצמח בגליל או בעוטף עזה, כי שם הלקוחות שלו ושם הפיילוטים שלו, והרבה פעמים הוא גם צמח מתוך אותם מפעלים או אותם גופים.
אתם רואים יזמים שעוברים מהמרכז, דרום או צפונה, בשביל להקים סטארט-אפ ליד התעשייה?
מדי פעם כן, מדי פעם כן, אבל אני חושבת שעד המכרז האחרון לא היה, הדגש לא היה בלבנות סטארט-אפים שישארו בפריפריה. התוכנית החדשה הזאת, המטרה שלה זה לבנות סטארט-אפים שישארו שם, או שיש סיכוי, אתה יודע, בסוף ההחלטה היא כלכלית לגמרי. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה להגיד לסטארט-אפ תישאר בפריפריה בשביל פריפריה ותיכשל. אבל חברה שמפתחת משהו בתחום מידיה או אינטרנט, או זה דברים שיותר נכון אולי לשבת ברוטשילד, או יותר מתאים. אבל חברה שמתעסקת באינדסטרי פור זירו, יותר נכון אולי שתשב ליד תעשייה. חברה שמתעסקת בחקלאות וכך הלאה.
עכשיו, יש לזה איזה שלב מקדים שצריך לדבר עליו, בשביל שיקומו שם סטארט-אפים, צריכים שיהיו שם יזמים, אמרת. לפעמים הם יוצאים מהמפעלים, אבל לא בטוח שהסביבה שמסביבה שמספיק מעודדת, או שיש מודעות, או שזה לא בהכרח אנשים שהגיעו מתעשיית הייטק, גם אנשים שעובדים במפעלים, ועובדו שם הרבה שנים, זה לא כמו, אין שם אולי את ה, לא יודע אם זה השראה, או אפילו את העובדים שיש בגוש דן.
נכון. אז שוב, אם בוא ניקח לדוגמה את תחום המזון. ביוטכנולוגים וטכנאי מזון, יש המון בגליל עליון, כי יש שם הרבה תעשייה מסורתית של מזון. אני לוקחת את זה כדוגמה פשוט ספציפית, אני חושבת עליו, שצריך טכנולוגים של מזון וצריך ביוטכנולוגים, מאוד הגיוני שגם ההון אנושי שם, גם אולי מפעלים שאיתם הוא עושה פיילוטים שם. ולכן זה הגיוני. סטארט-אפ שמפתח, דיברנו קודם על סנסורים לתעשייה מסורתית, גם הפיילוטים יהיו שם, גם העובדים שמכירים את התעשייה ויודעים להביא את הדומיין אקספרטיז, את הידע של אותו תחום, גם נמצאים שם. ולכן נראה לנו שיותר סיכוי שחברות שקשורות לעוגנים תעשייתיים מקומיים יישארו שם. זה כמובן לא מבטיח.
כשאת מסתכלת 10 שנים קדימה, אז יכול להיות שהחממות האלה יצמיחו כל מיני שיתופי פעולה, או כל מיני סטארט-אפים בין תעשייה להייטק, אבל את רואה תרחיש שבו תעשיית ההייטק מתפזרת, לא מדבר על כמה גושים שפה חיבור לתעשייה ופה חיבור לתחום הזון, אלא שתעשיית ההייטק מתפזרת על פני כל המדינה, והאם זה תרחיש שאנחנו, שהוא אידיאלי, למשל יש אנשים שאומרים, הם מקסילו כאן הוא גם אזור קטן, יש איזה יתרון ביעילות מבחינת מעבר עובדים וידע וכו, ויכול להיות, ברור שצריך למצוא את הפתרונות התעסוקתיים לתושבי הפריפריה, אבל לא בטוח שהסטארט-אפים צריכים לגור שם.
תראה, קודם כל אנחנו מדינה מאוד קטנה. בוא לא נשכח שכשאנחנו נוסעים שעה מתל אביב, זה אנחנו בפריפריה. בעמק הסיליקון להגיע שעה ממקום למקום, זה לא דבר שהוא מוזר. אנחנו מדינה קטנה, הפריפריה אצלנו היא לא כל כך רחוקה. אם מישהו יש לו סטארט-אפ ביוקנעם, אז נכון שזה שעה נסיעה או 45 דקות נסיעה מתל אביב, אבל אין לזה שום משמעות. ואפילו יותר רחוק, באר שבע זה פחות משעה נסיעה מתל אביב, וירוחם זה שעה וחצי.
ועדיין, סטארט-אפים בקושי קמים בבאר שבע. נכון. חובות גדולות אולי כן, אבל סטארט-אפים נכון. בקושי.
אז באמת הניסיון הוא לעודד את החיבור של אותם הסטארט-אפים ואותם היזמים. דווקא בפריפריה יש יזמים שרוצים לגור במקום שממנו הם באו, והרבה פעמים אין להם את האפשרות. אז יכול להיות שסביב החממות האלה כן תקום, יקום אקוסיסטם באזור.
אבל נגיד,
זה לא קל.
באר שבע היא דוגמה טובה, כי יש שם סייבר, ויש שם חברות גדולות, וסטארט-אפים לא קמים שם, או נגיד קמים ועוזבים, ויש שם הרבה אתגרים, ובין השאר גם אתגרים של עובדים, שבסוף זה גם קצת ביצה ותרנגולת, הם לא יעבור עד שלא תהיה תעסוקה, תעסוקה לא תבוא עד שלא יהיו עובדים. אני חושב שזאת הצלחה מסחררת באר שבע. אפילו הם כבר מודים בזה.
תראה, זו שיחה יותר ארוכה לנתח מה קרה בבאר שבע. אבל אפילו אם אני מסתכלת על באר שבע, אז יש סטארט-אפים שקמו בבאר שבע ונשארו שם, ויש סטארט-אפים שמעסיקים 60 עובדים מקומיים, אבל לא הרבה. כי גם החיבור של סייבר לבאר שבע, הוא באמת צריך לשאול את עצמך, למה אתה כחברת סטייבר עדיף לך להיות בבאר שבע ולא בתל אביב? אז זו שיחה יותר ארוכה. אני אגיד שוב, במכרז החממות פריפריה, בחרנו חממה, הצעה בתחום תעשייה וקיימות וקלינטק, שנמצאת, שתקום במועצת בני שמעון, שזה מאוד קרוב לבאר שבע, זה בעצם אזור תעשייה ליד רעת, אבל שתתעסק בתחומים יותר תעשייתיים, והבעלים של החממה הזאת, שוב, הם תעשיינים מהאזור, ומשקיעים שמשקיעים בתעשייה. אז אני די אופטימית. אבל זה סיכון, אתה יודע, אין הרבה אנשים שמאמינים שאפשר לעשות משהו בפריפריה. אני אישית מאמינה וחושבת שצריך לעשות.
למה? מה את שומעת?
תשמע, יש הרבה גישות כלכליות שאומרות שצריך להסיע עובדים למרכז, ואין שום סיבה לנסות לעשות הייטק בפריפריה.
הם לא נבדקו על התחבורה בישראל פשוט.
בדיוק. הרכבת שפעם יש, פעם אין.
אבל מה עוד את שומעת על זה? זאת אומרת, זו שאלה מעניינת.
תראה, אני חושבת שהגדרנו תוכנית מאוד מעניינת, מאוד מאתגרת. הופתענו מאוד, למרות הרבה עבודה שעשינו בשטח, הופתענו מכמות ההצעות שקיבלנו. קיבלנו 12 הצעות מצוינות, שהלוואי והיה לנו כסף לעשות עוד. אחרי זה צריך לראות. עכשיו זה בידיים שלהם, אנחנו יכולים ליצור את המנגנון, לעשות מכרז, לבחור זכיין, לתת כסף. אנחנו לא מנהלים את הדברים האלה. אז בסופו של דבר, the proof is in the pudding.
בואי נעבור נושא ונדבר על יזמים ויזמות, בעיקר יזמות. אין היום שיעור מאוד מאוד נמוך של יזמות של סטארט-אפים. איך אפשר להתמודד עם הכשל שוק הזה? לא יודע אם זה כשל שוק, זאת אומרת, אפשר להגיד שזה כשל שוק, אבל זה עדיין יש שם הרבה מאוד תהליכים שצריך לעשות אותם.
אז אנחנו באמת הקמנו חטיבה מיוחדת עם הקמת הרשות שתטפל במטרות חברתיות, ששם הם מטפלים גם בעידוד של יזמים חרדים וגם בעידוד של יזמים בני מיעוטים, והשנה השקנו תוכנית לעידוד יזמות, שנה שעברה כבר, היא לעידוד יזמות נשית. בכל התוכניות האלה ההסתכלות היא שאנחנו בעצם נותנים יותר כסף ליזם, ליזמית, 75% במקום 50% מכל פרויקט שמגישים. זאת אומרת שאותה יזמית צריכה להשיג רק 25% מהכסף, והנחה היא שיהיה לה יותר קל.
ההנחה הזאת היא על מה היא מבססת? זאת אומרת, אז מה גיליתם ש...
רוב התקציב באמת ניתן, ולכן יותר קל לגייס. יש עלייה, אנחנו רואים עלייה מסוימת בכמות היזמיות שמגיעות, אבל זה לא נהיה תוך חצי שנה, חצי חצי. זאת אומרת, יש עלייה מסוימת, אבל ברור שזה לא הכשל שוק היחידי. זאת אומרת, לחשוב שחברה שהיזמית שלה היא אישה, יותר קשה לה לגייס, זה כנראה נכון, אבל היום גם כל תעשיית ההון סיכון מאוד מאוד ממוקדת לדייברסיטי ו... ואתה רואה קרנות שאתם מדברים עם קרנות והם מחפשים להשקיע ביזמית אישה. זאת אומרת, יש כמעט רצון למצוא בכוח. אז אני חושבת שלא רק הכסף הוא בעייתי. הבעייתי זה גם באמת כל מיני סיבות חברתיות שצריך לטפל בהן.
סיבות חברתיות של לפני כן, של פחות יזמות מגיעות בכלל למסלול הזה, או סיבות...
ללא ספק פחות יזמות מגיעות למסלול ממה שהיינו רוצים. פחות יזמיות יש בעולם ממה שהיינו רוצים. אין שום סיבה שנשים לא יהיו יזמיות בדיוק כמו הגברים.
ברור. ורשות החדשנות עושה, יכולה או שיש לה מנדט לקדם עוד כל מיני תהליכים במערכת החינוך, בצבא או אחרי הצבא?
תראה, אנחנו לא עוסקים במערכת החינוך, זה לא תפקידנו. אנחנו כן תומכים ב... יש לנו מסלול של יזמות צעירה, אנחנו כן תומכים בקידום יזמות בתיכון, בעיקר בפריפריה, אבל זה מעניין, במסלול הזה כבר 5 שנים אני מעורבת עם העמותה שמפעילה אותו.
איזה עמותה?
קוראים לזה יוניסטרים, שזכו עכשיו במכרז שלנו החדש, גם בדרום וגם בצפון, ומעניין שחצי זה קבוצות יזמיות כאלה של ילדים בתיכון שמקימים חברה ומקדמים את המיזם שלהם במהלך התקופה, אני לא זוכרת שראיתי מספרים, אבל להערכתי לפחות חצי זה בחורות. והן הכי מדהימות ומרשימות בגיל הזה. אז לאן שהוא כל זה נעלם אחר כך? אני חושבת שיש פה הרבה סיבות חברתיות, וכן, יש לנו מה לעשות. למשל, אנחנו יכולים לעשות קולות קוראים ממוקדים ליזמיות. אנחנו יכולים לתמוך בתחומים, היינו השנה עשינו, תמכנו בכנס של בריאות האישה, שהרבה מהיזמים שם הם יזמיות. זאת אומרת, יש עוד הרבה דברים שצריך ואפשר לעשות.
איך בעצם אתם, איך בעצם אתם מגבשים מדיניות? זאת אומרת, נגיד יש כשלי שוק כאלה ואחרים, נגיד יזמות. מה אתם מדברים, עם מי דיברתם, עם מי אתם, זאת אומרת, איך התהליך עובד?
קודם כל מזהים שיש בעיה מסוימת. אחרי, כל הזמן זה תפקידנו. תפקיד של מנהלי חטיבות הוא בעצם כל הזמן לחפש כשלי שוק. יש לנו כמובן גם המון מספרים, המון נתונים שמראים לנו את הדברים האלה. אנחנו מעסיקים גם מערך טכנולוגי מאוד מכובד של כ-200 פלוס יועצים טכנולוגיים שעובדים בשבילנו. הם עושים את הבדיקות של 5,000 בקשות שמגיעות אלינו, אבל הם גם מאוד קרובים לשוק ומביאים לנו הרבה סיגנלים ממה שהם רואים.
5,000 בקשות בשנה?
משהו כזה.
כמה מזה זה סטארט-אפים? כי אין, יש, לא יודע, כמה? 6,000 סטארט-אפים בישראל?
תראה, אנחנו קיבלנו השנה משהו כמו 1,500 בקשות לסטארט-אפים, 1,300 בקשות לסטארט-אפים, תמכנו במעל 400 פרויקטים. זאת אומרת, זה לא מעט.
אז מה זה ה-5,000?
יש תחומים שמגיעים אלינו, זה פרויקטים, זה יותר, זה לא חייב להיות רק סטארט-אפים. זאת אומרת, זה יכול להיות פרויקט בחברה גדולה, זה יכול להיות מחקר, מחקר יישומי באוניברסיטה, יש הרבה סוגים של פרויקטים. אבל תמכנו בהרבה מאוד סטארט-אפים באמת.
אז איך מגבשים מדיניות?
בתחום הרפואי אני חושבת שאנחנו תומכים ב-60% מהסטארט-אפים שיש בארץ.
כי יש פחות מימון?
כי יש פחות מימון, יש יותר סיכון. יש לנו הרבה חממות שיוזמות. בתחומים האלה גם השאלה מי מקים חברות. זה לא תחומים שמישהו מתעורר בבוקר ובא לו רעיון. זה יותר בא מתוך מחקר, מתוך עבודה קלינית. ואז החממות הרבה פעמים מקימות את החברות מאפס.
אז חוץ מהיועצים הטכנולוגיים, איך בעצם מגבשים מדיניות שהיא, זאת אומרת, צריך לזהות, בשביל לזהות, לנתח את הכשל?
צריך לזהות כשל, ואני רוצה להדגיש, כשל זה רק כיוון אחד. לא פחות חשוב זה גם לזהות הזדמנות. זאת אומרת, הזכרתי קודם ביוקונברג'נס, זה זיהוי הזדמנות עתידית למדינת ישראל, שצריך לזהות מספיק מוקדם בשביל שיהיה סיכוי להפוך לשחקן משמעותי.
תספרי על זה קצת.
ביוקונברג'נס זה בעצם, זה שם ש... הגדרנו לתחום חדש ברפואה, שזה שילוב של ביולוגיה והנדסה. זה יכול להיות ביולוגיה עם AI, עם חומרים חכמים, עם ננו חומרים, עם מכשור רפואי, דליברי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תחומים שבהם ההנדסה והביולוגיה נפגשים. חלק מהתחומים נשמעים כמו science fiction לפעמים, אבל זה דברים שקורים במחקר, נמצאים כבר הרבה שנים, ולאט לאט מתחילים להפוך לתעשייה.
מה זיהיתם בישראל?
זיהינו בישראל מחקר מאוד, מחקר אקדמי מאוד מתקדם, בטח בתחום AI, ביולוגיה חישובית, עריכה גנטית, single cell analysis. יש הרבה מאוד מחקר טוב, הוא עוד לא עובר בצורה מאוד מהירה לתעשייה, ולכן יש פה הרבה מה לעשות. וגם הפרויקטים האלה שקמים, זה פרויקטים מסובכים, כי זה שילוב של הנדסה ורפואה ו-AI וביולוגיה, ולא תמיד המשקיעים מבינים איך להסתכל זה, לא תמיד הרגולטור מבין איך להסתכל זה. אנחנו רואים יותר ויותר חדשנות ב-FDA, למשל, שמקימה יחידות נפרדות לתרפיות כאלה. אבל זה תחום מאוד מתאים לישראל, גם אנחנו מאוד מולטי-דיסציפלינריים, גם בכל התחומים של AI, מכשור רפואי, אימג'ינג, אנחנו מאוד חזקים, והצלחנו, ויש פה המון כוח אדם, וגם פרויקטים מולטי-דיסציפלינריים כאלה, יש להם הרבה יותר סיכוי להישאר בישראל. זה לא מולקולה שמישהו ימציא, וכמה שיותר מהר צריך להתחבר לחברת פארמה גדולה, אחרת אי אפשר להגיע לשוק. את הפרויקטים שיותר יכולים להתקדם פה, יותר קרובים אולי למכשור רפואי מאשר לתרופה.
אנחנו מדברים על סטארט-אפים ובעצם רואים בכל העולם ובישראל בצורה קצת יותר חדה ירידה מאוד משמעותית במספר הסטארט-אפים שקמים. חלק מזה זה יכול להיות חיובי, יכול להיות שיש כל מיני יזמים שאולי לא צריכים להקים סטארט-אפים, אבל גם מה את חושבת על זה וגם אם זה לא מדאיג אתכם. כי בסוף כשנכנסים פחות סטארט-אפים לפול, מגיעים פחות סטארט-אפים לסוף.
אז קודם כל זה מדאיג אותנו מאוד. כי בוא נתחיל מזה שישראל, אם יש לה יתרון תחרותי בעולם, שכל העולם מבין ומכיר ויודע, זה היצירתיות והיזמות והכמות הסטארט-אפים. ולכן חשוב מאוד לשמר את היתרון הזה. מצד שני, קרו פה דברים טובים בשנים האחרונות. זאת אומרת, קרו פה דברים שפיללנו אליהם. חברות התחילו לצמוח. נהיה יותר חברות גדולות שצומחות במקום לעשות אקזיט. יש יותר חברות שמשאירות את המרכז שלהם בישראל. החברות צמיחה האלה מן הסתם מחזיקות הרבה כוח אדם. החברות זרות ש...
אבל אין סיבה שזה יבוא במקום.
אז תראה, יש סיבה. יש סיבה. אם יש חברות צומחות טובות, שנותנות משכורות גבוהות, שנותנות תנאים טובים, אנשים פחות ממהרים לעזוב אותם ולהקים סטארט-אפ שלהם. אם יש חשש ממצב כלכלי ומיתון, אנשים פחות עוזבים עבודה באמזון בשביל להקים סטארט-אפ.
אז תסבירי לי שנייה, כאילו פיננסית, מדעיות ההייטק בסי, ענקיות בסי כל הזמנים, מדד הנאסד"ק בסי, ועדיין יש איזה מין כזה קצת דיבור וקצת כזה רחש בחש כזה של... חששות גם אמרת, חששות מלהקים סטארט-אפ או מאיזה מצב כלכלי, אז למה?
תראה, קודם כל, תמיד כשיש סי והייפ, אז חושבים מה יהיה הלאה. התעשייה היא מאוד מחזורית. ספציפית בישראל, אני חושבת שזה שגל של חברות צמיחה, לוקח את האנשים ומשאיר אותם בתוך החברות, זה טוב. אנחנו רצינו חברות גדולות, אבל נשאר פחות אנשים להקים סטארט-אפים. אני אישית חושבת שגם להקים 100 סטארט-אפים בשנה ולסגור חצי מהם, אולי יש מקום לאיזשהו תיקון חיובי. אותי יותר מטריד לא כמות הסטארט-אפים שקמה, זאת אומרת פחות סטארט-אפים של קמים, אלא יותר סטארט-אפים שנסגרים. זאת אומרת, ככל שקמים פחות סטארט-אפים, האחוז של הסטארט-אפים שמצליחים צריך לגדול.
גם אנחנו מסתכלים, והיה נתונים לפני שבוע של הלמ"ס, שהראו שבעצם זאת השנה 2018, נראה לי, הייתה השנה הראשונה שבה נסגרו יותר סטארט-אפים ונפתחו.
כן.
אז...
קצת קשה עם הנתונים הסטטיסטיים, כי אתה מתבסס על נתונים שעוד לא הגיעו. זאת אומרת, יכול להיות שעוד שנה, שנתיים, כשנקבל את כל הנתונים, אז זה ייראה קצת אחרת. תמיד קשה להסתכל על השנה האחרונה ולהבין, אבל נכון, אני חושבת שיש מגמה של פחות סטארט-אפים קמים, ויש מגמה של יותר אחוז סטארט-אפים נסגרים, וזה המקום שמטריד. זאת אומרת, יש פחות כסף להשקעות סיד, זה הנקודה האמיתית.
זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שאוקיי, אין לי בעיה שיקומו, נגיד, סתם אני נותן מספר 500 סטארט-אפים ולא 800 סטארט-אפים, כי אני מצפה שה-500 סטארט-אפים יקומו גם על ידי היזמים היותר חזקים וכו', ולא כל אחד ילך ויקים סטארט-אפ, אבל את אומרת, לא בהכרח רואים את זה, זאת אומרת, אנחנו גם רואים אחוז סגירה יותר גבוה של סטארט-אפים.
המגמה שאתה רואה בניתוחים של אנליסטים בארצות הברית, למשל, גם רואים פחות סטארט-אפים קמים, גם רואים גידול של הסבבים, זאת אומרת, משקיעים בפחות סטארט-אפים, אבל בכל אחד שמים יותר כסף. גם יש כסף זמין של צמיחה שמחכה לסיבובים הבאים. ולכן האחוז היותר גבוה של החברות האלה מצליחות. והשאלה אם אנחנו רואים את זה גם פה. אני חושבת שההשקעות בסיד בישראל עכשיו הן בירידה. גם הרבה אנג'לים שהיו פה, היה פה התפרצות של אנג'לים, הרבה מהם מאוד הצליחו וגייסו קרנות, והתחילו להשקיע בשלבים יותר מאוחרים. אז זה גם מחזורי, וגם... כן, צריך לעקוב אחרי זה ולראות מה אנחנו כרשות צריכים לעשות בזה.
מה אתם שומעים מהם? אני מניח שאתם מדברים איתם על זה. עם משקיעים, עם קרנות סיד.
כן, אז כשאתה מדבר עם אנג'לים, אז חצי בערך חושבים שאין בעיה של כסף, שחברות טובות מצליחות לגייס. החצי השני חושבים שיש בעיה של כסף, והחצי השלישי לא יודע. אז אני חושבת שחברות מאוד טובות של יזמים מאוד מנוסים, באמת מצליחות לגייס. זאת אומרת, כשיזם הייטק הולך אפילו לתחום של בריאות דיגיטלית, שזה תחום מאוד אופנתי עכשיו לאנשי הייטק להשקיע בתחומים הרפואיים, אפילו שזה לא התחום התמחות שלו, הוא כנראה הצליח לגייס. החבר'ה היותר צעירים בלי ניסיון, החברות שקמות על בסיס מדע ובאמת שקשה להוכיח וצריך הרבה כסף בשביל להוכיח, זה החברות שיותר קשה להם לגייס. מן הסתם זה גם החברות שאנחנו יותר מוכנים לתמוך בהן.
דיברת על נתונים ונתונים של הלמ"ס, ויש איזה מין הרגשה שקצת חסר נתונים בישראל. מדיניות צריכה להיות מבוססת על נתונים. איך את מסתכלת על הנתונים שיש לכם? כמה את מרוצה מהם? מה את חושבת צריך לעשות כדי לשפר אותם?
תראה, נתונים קודם כל תמיד צריך לשפר. אני חושבת שיש למדינה הרבה נתונים, ונעשים מאמצים גדולים של להנגיש את הנתונים האלה גם למחקרים פנימיים וגם לאקדמיה ותעשייה. כמה זמן זה ייקח, אני לא יודעת, אבל בהחלט יש פעילות. תראה, הנושא של נתונים רפואיים, שזה נושא הכי קל, כי מדברים על זה הרבה, אז קל לדבר על זה, יש המון נתונים, ישראל היא בעצם מערכת בריאות הכי דיגיטלית בעולם, אבל לא קל לגשת לנתונים האלה, גם בגלל איפה שהם נמצאים, גם בגלל הפורמטים הלא אחידים, גם בגלל דאטה שהוא לא אחיד. אז יש לא מעט עבודה סביב להנגיש את הדאטה הרפואי, גם כל המערכות בריאות עושות את זה, גם המדינה עושה את זה דרך פסיפס, ונעשים הרבה מאמצים.
מה לגבי נתונים שלכם, שאתם מגבשים מדיניות, כמה סטארט-אפים קמים, כמה נכשלים, למה הם נכשלים, איפה הם יושבים? זה תמיד מרגיש שזה נתונים שהם, שכל מיני סוגי נתונים, בכלל מתבססים על חברות פרטיות או על עמותות, לפעמים על המס מוציאה פתאום נתונים טובים, ולפעמים מוציאה נתונים שיותר קשה לעבוד איתם. על מה אתם מתבססים?
אנחנו מתבססים על כל מה שיש. גם על המקורות פנימיים שלנו. אנחנו מכירים מאוד אינטימית את התעשייה, אבל זו תעשייה שפונה אלינו. מאחר ואנחנו רוצים לראות טרנדים כללים, אז אנחנו מסתכלים גם על הדאטה שיש לנו, וגם מה שיש בתעשייה. בהחלט במאגרים פרטיים. משתמשים יותר, בכל הנתונים.
נתונים טובים יותר היום משפרים את המדיניות?
תמיד נכון. שאלה
מה עושים ברור. כדי לשפר אותם?
תראה, ניתן לך דוגמה. אני מסתכלת על תוכנית מסוימת, ואני רוצה לדעת כמה חברות מצליחות מהתוכנית הזאת, כן? תוכנית שאני תומכת. זו שאלה מאוד לא פשוטה. כי חלק לא מדווחים, חלק נעלמו, חלק
שינו. תוכנית שאת יזמת?
כן.
אם תוכנית שאת יזמת, אז הם לא חייבים לשתף את המידע?
תראה, הם חייבים לשתף את המידע בזמן שהם בתוכנית.
אוקיי.
אבל אחרי זה הן צומחות, והן נקנות, והן עושות אקזיט, והן משנות שם, ולא תמיד אתה עוקב אחרי זה. אז זה לא כזה פשוט. למרות שזה כאילו נורא קל. איפה שאנחנו יודעים לעקוב טוב, זה מי מחזיר לנו כסף. אז אנחנו יודעים מאוד טוב כמה חברות מגיעות למחירות, למשל. כי זה כסף שחוזר אלינו. אז יש נתונים שקל להשיג, יש נתונים שיותר קשה. גם למס, זה מה שאמרתי לך קודם, אם אתה לוקח נניח חברות שהן הוקמו לפחות 3 שנים אחורה, כמו שראיתי בדוח האחרון של TechCrunch, שניתחו את ירידת הסטארט-אפים, גם הם יגידו, הנתונים אמנם לקחנו 3 שנים אחורה, אבל חלק גדול מהחברות האלה, למשל בתחומים רפואיים, אף אחד עוד לא יודע מה יקרה איתם. זאת אומרת, הם אולי סגרו עוד 3 שנים, כשיגיעו לאיזושהי הוכחת התכנות, או חוסר הוכחת התכנות. אז זה לא טריוויאלי, אבל אני סתם עוסקת בהסברים. אני חושבת שאנחנו יודעים להוציא מהנתונים שלנו מידע, ואפשר לשפר מאוד.
זה מרגיש הרבה פעמים שיש, קצת כולם רוצים לקדם מדיניות שקשורה להייטק, ואתה שואל את עצמך, האם אין כפילויות, איפה התפקיד של רשות החדשנות, רואים את זה, ראינו את זה עכשיו, הייתה ועדה של בינה מלאכותית, ועכשיו כמה ועדה קצת יותר ספציפית של בינה מלאכותית, שאתם הקמתם עם עוד גופים כמו האוצר ווות"ת וכו', רואים את זה בכל מיני ענייני תעסוקה, נכנסים משרדים אחרים. השאלה היא, האם רשות החדשנות אולי צריכה להוביל את כל הדברים האלה? האם הדרך שבה זה נעשה אולי יוצר איזה כפילות מיותרת?
אני חושב על תשובה פוליטיקלי קורקט. תראה, אני פגשתי בחמש שנים שאני ברשות החדשנות, פגשתי עשרות גופי חדשנות של מדינות זרות בעולם. אני יכולה להגיד לך שהמצב שלנו מדהים. זאת אומרת, בכל מדינה, אני מנסה להבין עכשיו את אנגליה מאיזושהי סיבה, הכמות האג'נסיז שמתעסקים בדברים מגבילים ודומים היא אינסופית. אצלנו בכל זאת המצב הוא די ברור. זאת אומרת, יש גוף ממשלתי אחד עיקרי, זה רשות החדשנות, שמטפל בהשקעות של המדינה בתחום הזה, מאוד ריכוזי, מאוד מקצועי, כמו שאמרתי, מעסיק הרבה מאוד אנשים, למשך 40 שנה האחרונות בעצם הגוף הזה קיים. זה מצב מאוד טוב, יחסית למה שקורה במדינות אחרות. ואני חושבת שזה מצוין שעוד גופים רוצים לקדם חדשנות. אנחנו משתפים פעולה כמעט עם כל משרד ממשלתי בתוכניות שונות, בתוכניות הפיילוטים שלנו, בתוכניות השקעות בחברות, ברגולציה. יש לנו היום שיתוף פעולה מצוין עם רוב המשרדי ממשלה, ועם אלה שעוד לא, אז בטח נשתף איתם פעולה בהמשך. יש גופים פרטיים שקמים, כמו סטארט-אפ ניישן סנטרל, גם הם עושים תפקיד אחר ומשלים, וגם איתם אנחנו משתפים פעולה. אני לא רואה באמת כפילות.
לא רואה בכלל?
תמיד אפשר להתייעל, זה יהיה מצחיק להגיד לא רואה בכלל. אבל בוא ניקח את הדוגמה של AI, אני פחות מכירה את כל הפרטים, אבל הוועדה החדשה שהוקמה על ידי פורום טלם בראשות אורנה ברי, דוקטור אורנה ברי. פורום טלם זה גוף רשמי שמשקיע מטעם מדינת ישראל בתשתיות חסרות.
שבו כאמור שותפים מבטאת ואתם והאוצר.
ומשרד המדע ומפעת, חמישה שותפים, והמטרה של הגוף הזה זה לבדוק איפה חסרות תשתיות ולהשקיע בתשתיות, וזה השקעות שהן על ידי המשרדים האלה, עם תוספת תקציב של אגף תקציבים, זה המקום הנכון לדון בצד של ההשקעות בתשתיות. וזה בסדר גמור שיוזמים ועדה שהיא יותר כללית, ואחר כך יוצרים במסגרת פורום טלם ועדה שמסתכלת, אוקיי, אז מה חסר בתחום התשתיות?
כן, זה קצת הצגה, כי הם המליצו להקים גוף שיתפל בבינה מלאכותית.
אני לא נכנסת לפוליטיקה, אל תכניס אותי לפוליטיקה.
לפוליטיקות ארגוניות. אוקיי, אז לפחות את מודה שיש פוליטיקות ארגוניות סביב הנושא.
אני מחייכת, לא מודה. כן.
אני חושב שהתפקיד של רשות החדשנות, דיברת על אנגליה ו... אנחנו בסוף מדינה קצת שונה. זאת אומרת, אנחנו מדינה שיש בה תעשייה, בשוק הפרטי מאוד מסגשגת. אז אני לא בטוח שההשוואה היא לא לכל מדינה היא אותו דבר. לא?
תשמע, יש תחומים מסוימים שבהם אנגליה מסגשגת לא פחות, אם לא יותר.
לא, בסדר, אנגליה כנראה כן.
תעשיית פארמה באנגליה כנראה קצת יותר מצליחה מתעשייה. זה לא קשור. כל מדינה יש לה את הייחודיות שלה. ולכן כל מדינה עושה... יש דרך אגב הרבה מדינות שלמדו את המודל הישראלי והקימו רשויות חדשנות על בסיס המודל הזה. חלקם יותר בהצלחה וחלקם פחות. כי מה שיש להם במדינה לא מתאים.
אני אשאל שאלה אחרונה.
יאללה.
שמתחברת לאמירה האחרונה שלך. וזה קצת מתחבר לכל מיני דברים שדיברנו על חממות ופריפריה וכו וכו וכו. הרבה פעמים אנשים מנסים לשכפל את המודל הישראלי. הייתי בסיור בפולין, שמנסים סיור עיתונאי, לפני כמה שנים, ונראה שיש להם הכל. כאילו, יש להם הרבה מאוד בוגרים של אוניברסיטאות, יש להם מתקנים, הם משקיעים מלא במתקנים. הם קצת מנסים להביא עכשיו, כאילו ניסו להביא כסף, אבל היה שם קצת כסף. יש שוק, זה יתרון וחסרון, אבל יש להם שוק מקומי שאפשר להתנסות כמו מספיק גדול. יש להם כל מיני יזמים שהוא בלונדון, ואתה מסתכל ואתה לא רואה, אתה לא רואה הרבה, בוא נגיד, לא יצאתם שם אופטימי לגבי הכלכלה שלהם. אני חייב להגיד שהפעם הראשונה שבישראל נזכרתי בסיור הזה, היה כשהייתי בבאר שבע, וראיתי שכזה, אתה רואה מתקנים מאוד מאוד מטופחים ולא מלאים, ואז אתה מבין שיש משהו שהוא DNA, זה כמו מוניטין כזה, כמו שיש שאתה, בדוחות הפיננסיים, יש בסוף את הדבר הזה שאתה לא יכול להסביר, והוא נשאר המוניטין, אז אותו דבר. וזה מין, כשמנסים לעשות כל מיני תוכניות בפריפריה או וכו, צריך איכשהו לפצח את ה-DNA הזה, ואני חושב שזה האתגר הכי גדול.
DNA או רוח יזמית או secret ingredient, אוהבים להגיד את זה. קודם כל זה נכון, אבל לכל מדינה יש DNA אחר שעוזר לה להצליח במקומות אחרים.
ולכל אזור, כן. בתוך המדינה.
כן, אני חושבת שיש לנו את השילוב המופלא של באמת רוח יזמית ויכולת לקיחת סיכונים שלא קיימת בהרבה מקומות בעולם, מכל מיני סיבות. מכל מיני סיבות.
השאלה
בעצם
אנחנו...
מי אנחנו. ובהחלט אנחנו צריכים למנף את הרוח היזמית ולקיחת סיכונים האלה לבניית תעשייה שלנו. כי זה הגורם הייחודי שלנו. אבל גם זה שאנחנו נמצאים רחוק, ובעצם כל סטארט-אפ שקם חייב להיות גלובלי מהיום הראשון, זה מאוד שונה מחברות שקמות בארצות הברית ובאירופה.
אבל השאלה עם ה-DNA הזה, שכאילו אני עשיתי את ההשוואה ישראל-פולין, אבל השאלה אם אנחנו, זאת השוואה של תל אביב באר שבע. זאת אומרת, השאלה אם... במקומות אחרים בארץ, ה-DNA זה לא DNA של אנשים, זה DNA של אקוסיסטם.
תראה, הרבה מההצלחה, אני אגיד משפט אולי לא כזה פופולרי, הרבה מההצלחה של תעשייה הישראלית, גם בא בזכות החברות הרב-לאומיות. זאת אומרת, יש פה...
בהחלט לא פופולרי.
מאוד לא פופולרי. יש פה כ-400 מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות, והיום זה לא פופולרי, כי... אמזון מנפחת לנו את השכר, זה המשפט שאומרים, אבל בוא לא נשכח שבשנות ה-70 הגיעו לפה חברות גדולות והקימו פה תעשייה מפוארת, אני לא צריך לדבר על אינטל, כמה זה אינטל? 9% מהתלג? זאת אומרת, כמה פה תעשייה, והחברות הרב-לאומיות האלה מאוד השפיעו על ההצלחה שלנו, הרבה חברות שעבדו בחברות רב-לאומיות, אחרי זה הלכו והקימו סטארט-אפים והקימו פה תעשייה, וזה גורם ש... יחסית לא קיים גם בהרבה מקומות בעולם. זאת אומרת, אני חושבת שהשילוב הזה של יזמות וחדשנות ונוכחות מסיבית של חברות שאפשר ללמוד מהן, אני לא מתייחסת לחברות תוכנה שקמות פה בשנים האחרונות והופכות את העסק ללא פופולרי. שאני גם זה, אני לא בטוחה שזה נכון.
יש דבר כזה יותר מדי חברות רב-לאומיות?
תראה, יש תחומים שבהם אין חברות רב-לאומיות. למשל, בתחום פארמה אין פה כמעט מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות. אז זה חסר בצורה מסיבית. בתחום מכשור רפואי, רוב החברות הגדולות נמצאות פה כי הם קמנו חברות ונשארו, וזה מצוין. בתחום תקשורת, החברות הרב-לאומיות שהתחילו להגיע לפה, הקימו פה תעשייה מפוארת, שהיא הבסיס לכל מה שאנחנו רואים היום. אז אנחנו כגוף ממשלתי לא מעודדים חברות רב-לאומיות לפתוח מרכזי מו"פ באותם מקומות שאין כשל שוק. אבל אנחנו כן מעודדים את החברות הרב-לאומיות למודל של חדשנות פתוחה, לעבודה עם סטארט-אפים ישראלים ועם יזמים ישראלים.
את חושבת אנחנו דיברנו על פחות סטארט-אפים שקמים ויותר, את חושבת את לא חושבת שיש לזה קשר לחברות הרב-לאומיות?
לא.
לא?
בצד של ההון האנושי, כמובן, חסר פה הון אנושי. אבל בצד של יזמות, לא.
אוקיי, תודה רבה. האזנתם לעוד פרק של רודשואו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסט המועדפת עליכם, בלחיצה על כפתור הפולו או סאבסקרייב. דרגו אותנו גם באפל פודקאסט, זה חשוב. חוץ מזה, אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקהילת ההייטק שלנו בפייסבוק. שאיך לא, קוראים לרודשואו. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה. אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.